שלום, אני תמיר דורטל, והם בפודקאסט על משמעות. אנחנו ממשיכים את הסדרה עם פרופסור הילה יזמורה על ספרו עולמו של מקיאוולי. ובפרק זה אנחנו נדבר על פוליטיקה פנימית בניגוד לפוליטיקה בינלאומית, והאם פוליטיקאים יכולים לשקר או אפילו צריכים לשקר. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום.
שלום, שלום.
אז אנחנו בשיחה השנייה שלנו על מקיאוולי, ובין השיחה הראשונה לשנייה נשתף את המאזינים, יצאנו לדבר קצת על מדוע כתבת את הספר ומה החשיבות שלו, ובסופו של דבר זה לא דבר כזה מצוי שפרופסור שמתקדם בקריירה האקדמית שלו, עוצר רגע את המחקר ובוחר לכתוב ספר ועוד בעברית.
כן, תראה, יש מאחורי זה תפיסה שאלה, שאנחנו שואלים את עצמנו באקדמיה, לפחות המודעים מבינינו שואלים את עצמנו, זה מה המטרה של מה שאנחנו עושים? מה זה בעצם לכתוב היסטוריה? מה המשמעות הציבורית שלה? מה המשמעות התרבותית שלה? יש התקדמות גדולה במחקר, המחקר מאוד השתכלל בעשורים האחרונים, וקורה דבר פרדוקסלי, במובן הזה שככל שהוא מקצועי יותר, כך הוא מתרחק מהציבור, והוא פונה יותר ויותר לאנשי המקצוע, יותר ויותר לחוקרים אחרים בתחומים אלו.
ואפילו לא לציבור המשכיל.
אפילו לא לציבור המשכיל. וזה סוג של דילמה מאוד קשה, כי אי אפשר לזלזל בזה שהמחקר באמת במובנים מסוימים מתקדם, או טכניקות משתכללות, ואנחנו מראים דברים שפעם היסטוריונים האמינו בהם, ומתברר שהם לא מדויקים. מצד שני, אני חושב שהיסטוריה לא יכולה לוותר על, או היסטוריונים לא יכולים לוותר על ציבור קוראים, המטרה שלה בסופו של דבר היא לפנות לציבור רחב, לא לאקדמיים אחרים. כשאתה מדען אולי, חוקר, אני לא יודע, ביולוגיה או פיזיקה, מראש אין לך ציפייה שהציבור הרחב יקרא את המחקרים שלך.
אבל הציבור הרחב משתמש.
אבל בדיוק, התוצרים בסוף מגיעים לציבור הרחב, וזה גם באופן מפורש המטרה של המדע, כן, להיטיב עם עם האנושות.
נגיד, שנינו משתמשים בכוסות זכוכית, או שנינו בגוף של רובנו, יש את החיסונים של פייזר, והם פרי של המצאה של פיתוח, שאף אחד מאיתנו כנראה לא קרא את המאמרים האלה, אבל
ואם נקרא לא נבין.
והם משפיעים עלינו.
כן, ואם נקרא לא נבין את המחקרים האלו.
וגם זה לא יעזור אם נבין.
כן. אבל כן, וזאת המטרה המפורשת של המדע, כן, זאת אומרת, לחוקרים יש כל מיני מניעים, אבל בסוף המדע מונע על ידי המטרה הזאת. כשאתה עוסק בהיסטוריה או פילוסופיה, אין לך את התקווה הזאת שהתוצר הסופי יהיה טיב עם האנושות, ויש פה שאלה, מה אנחנו עושים? אז אנחנו חוקרים באקדמיה היום, כותבים יותר ויותר זה לזה, ויש יותר ויותר פיצול במובן הזה, שאני אפילו כחוקר נניח של המאה ה-15 או 16, נניח של איטליה או של גרמניה, קשה לקרוא או להבין מאמר מקצועי של מישהו שיכתוב על אנגליה במאה ה-13. אני אסתדר,
עד כדי כך.
אני אסתדר עם זה, זה לא שאני לא אסתדר עם זה, אבל זה יהיה בשבילי יותר רחוק, יותר בעייתי, שלא לדבר על אם זה מישהו שיכתוב על תקופות אחרות, או עוד יותר רחוקות.
או אפילו לא בהיסטוריה, אלא בתחום אחר.
כן, אז אז יש כאן באמת בעיה אמיתית, והספר במידה רבה היה הניסיון שלי לענות, לפתור את הדילמה הזאת, ולפתור הייתי קורא לזה איזה מין מצוקה של הצדקה, כן? מצוקת הצדקה, של איך אני מצדיק את מה שאני עושה. אז אני, בעיניי לגיטימי לגמרי להגיד, אני מצדיק את זה בזה שאני מראה דברים חדשים במחקר, קוראים את זה 11 איש בעולם.
וזה נקרא מאמר.
במאמר או ספר, קוראים לזה כמה עשרות אנשים, אולי כמה מאות, והתקבל כך, התקבל אחרת, לגיטימי בכלל, אלה כללי המשחק, וזה בסדר גמור. אבל אני חושב שכללי המשחק האלה הלכו רחוק מדי, הם סוגרים את החוקרים בתוך איזה קופסה כזאת, ושלא במגע עם הציבור, ובהיסטוריה בעיניי זה באמת לא טוב, כן? כי היסטוריה תמיד הייתה במובן הזה, אני מכוון מראשיתה, ואגב, היא נכתבה גם בדרך כלל, אם אתה מסתכל על ההיסטוריה מראשיתה, נכתבה במידה רבה, או כמעט תמיד אולי, על ידי אנשי ציבור. לא כמעט תמיד, אבל אתה חושב על, נניח על
באמת, צ'רצ'יל. צ'רצ'יל המודרני.
לא, אבל נניח אתה חושב על אולי ההיסטוריון.
טוקדידס.
נכון? גנרל, איש ציבור, כותב היסטוריה, ואתה תמצא את זה לאורך המאות. והפנייה היא לציבור, הפנייה היא ל... אז יש משהו ציבורי בהיסטוריה, ובהיסטוריה האקדמית יש משהו לא מספיק ציבורי, והספר לכן נכתב בעברית, לכן נכתב כמו שהוא נכתב.
אז בוא נתחיל בדבר ראשון שמאוד הפתיע אותי, קראתי אותו כמובן בתוך דיונים ובנסיך, והבאת את שני הציטוטים האלה בעמוד 139, אבל מאוד אהבתי את המכתב שאליו לא הייתי ער, כי אני לא דובר לא לטינית ולא איטלקית. מי שחושב על כל הקשיים שיכולים להופיע, לעולם לא יתחיל לעשות משהו. כי זהו הכלל, לעולם אין מוחקים פגע אחד מבלי שאחר יתגלה, ויש לבחור כתוב את הרע במיעוטו. אפשר להגיד שהדבר הזה מסכם חלק גדול מההגות של מקיאוולי, הוא אומר בעצם מה שתומס סואל אומר, במדינות ציבורית אין פתרונות, יש רק טרייד אופים. זאת אומרת, תמיד צריך להסתכל על מדיניות ציבורית או על פוליטיקה, לא במובן של בוא נעשה את הטוב, אלא בוא נעשה את מה שפחות רע, ולכל צעד יש מחיר.
כן, אני הייתי אפילו, זה נכון מאוד, והייתי אפילו אומר יותר מזה, וקושר את זה באמת למה שמתרחש אולי בעולם הפוליטי והגותי במערב בעשורים האחרונים, תפיסה שהיא אוטופית, שאנחנו יכולים לשנות את העולם לטובה. את החיים הציבוריים, אנחנו יכולים לשנות את החברה, להעלות אותה על איזושהי דרך שתוביל להרמוניה, לצדק, לפריחה וכן הלאה וכן הלאה.
ולשנות את זה באופן חד חד ערכי לתמיד. זאת אומרת, לשנות משהו כאילו בטבע האנושי.
כן.
זאת בעצם הכוונה.
אפילו אם אתה לא צריך, היו כאלה שחשבו אפילו למונחים של הטבע האנושי, זה בדרך כלל אלה שהכחישו את קיומו של טבע האנושי, וטענו שאנחנו, שהאדם הוא בעצם מין פלסטי, חומר פלסטי, שאפשר ללוש אותו בהתאם למטרות שלנו.
מדבר על מרקס, על נאו-מרקסיסטים.
נכון, שאם אתה חושב על זה, זה עמדה מאוד מסוכנת, כי היא אומרת שגם אפשר ללוש את האדם כך שניצור דיקטטורה. אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא שבניגוד לתפיסות האלו, התפיסה, תראו, זו תפיסה שמייחסת לפוליטיקה כוח עצום. ויש פה שניות, כי אנחנו, נכון, מצד אחד אנחנו רואים איזה מין מיאוס מהפוליטיקה. זה משהו משותף לעולם המערבי וגם בישראל, כן, תפיסה של משהו מלוכלך, של משהו שהוא במהותו הולכת שולל וכוחני וכן הלאה וכן הלאה, ומצד שני אנחנו לא מפריע לנו לחשוב ככה על פוליטיקה ועדיין לקוות שהיא תהיה איזה מין ישועה, נכון? כל בחירות הן הבחירות הכי חשובות, הן הבחירות הכי גורליות, אחרי זה העולם יראה אחרת, כמובן שאם אנחנו ננצח בבחירות, הצד שלנו ננצח בבחירות, אז העולם יהיה הרבה יותר טוב, וכך עד לבחירות הבאות. אז יש איזה מין...
כולם מרגישים את הרגשת האלה בערב של המדגם, נגיד כשטראמפ נבחר, אני זוכר שאמרתי, אוקיי, עכשיו נעצור את איראן. לא, איראן לא תעצר ביום אחד, וגם לא בארבע שנים.
נכון, כי לכוח, להיסטוריה יש כוח גדול מאוד, המציאות מורכבת מאוד, הפוליטיקה לא... אז אנחנו מצד אחד גם מועסים בפוליטיקה, ונכון, אנחנו, יש את המגמה הזאת, ששוב פעם, היא בכל עולם המערבי, שאנחנו נחליף את הפוליטיקה באמצעים אחרים, אנחנו ניקח מהפוליטיקאים את הכוח, כי הם לא עושים איתו, כי הכוח הוא דבר רק של עצמו, והם עושים איתו דברים עוד יותר...
ויש להם אינטרסים, והם מושחתים.
כן, כן, ואנחנו במקום זה, איך ננהל את החיים הציבוריים, יש את המשפט, אמצעים משפטיים, באמצעות מערכת המשפט.
או התבונה התאורה.
או התבונה התאורה, ואגב, מערכת המשפט, אנחנו רואים את הדבר הזה קורה בכל העולם, כן, הכוח של השופטים היום בחלק מהמדינות של המערב הוא עצום. וזה קורה באנגליה היום, זה קורה בעוד מקומות, ו... או באמת באמצעות התבונה התורה, או איזושהי תבונה מוסרית, איזשהם כללים מוסריים, שאני לא יודע איך, אבל ניישם אותם בחיים הציבוריים, והכל, וזה ישפר את חיינו. אז שני דברים איכשהו קיימים במקביל, אגב, אתה רואה את הדברים האלה כבר נניח סימנים מוקדמים מאוד מבחינה פוליטית, אם אתה זוכר נניח בשנות ה-90 באיטליה, את הקמפיין הזה של ידיים נקיות, שפשוט השופטים העיפו פוליטיקאים. השופטים האיטלקיים, בחלק מהמאבק במאפיה, קיבלו כוח ממש להדיח פוליטיקאים ממשרות.
ההחלטה השיפוטית, לא דבר של פסק דין, של הליך פלילי ארוך, אלא פשוט הם לא יכולים להתמודד.
פשוט היה איזשהו משבר, וחיפשו פתרון מהיר. והשופטים שהציבור לא בחר בהם, שהם לא במובן הזה נציגי הציבור, לקחו את הכוח לידיים, ופיתרו, הדיחו פוליטיקאים נבחרים, שאתה יכול להגיד להם מה שאתה רוצה, שהם מושחתים, שהם לא זה, אבל זה עדיין חלק מהדמוקרטיה. המגמה הזאת היא איתנו,
ככה אתה פותח את הספר דרך אגב, זאת אומרת, יש לנו בסוף בחירה בין הפוליטי ללא פוליטי, או לפחות בחירה מדומה כזאת, כי מאוד קשה, לפחות בעולם דמוקרטי, להצדיק את הלא פוליטי. בוא נלך ללא פוליטי, בוא נלך למשפטי, שהם ינהלו את הכל, או שאותם, אותה אליטה נאורה תנהל את הכל. בעולם דמוקרטי מאוד קשה להצדיק את העמדה הזאת. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר, סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
מצליחים באמצעים מסוימים, או מנסים להצדיק אותה באמצעים, אנחנו כולנו מכירים את הוויכוחים האלה שמתנהלים גם בארץ וגם בעולם המערבי לגבי מה זה דמוקרטיה, איך היא צריכה לראות, יש את ההבחנה הזאת בין דמוקרטיה מהותית לדמוקרטיה, אני לא יודע מה הדמוקרטיה השנייה, איך היא נקראת, אם היא לא מהותית, כן, יש עם זה, יש על זה, זה אחד באמת הדיונים או הסוגיות הגדולות של זמננו. עכשיו, אם אנחנו חוזרים גם למקיאוולי, יש כאן נקודה, לא של השוואה של אחד לאחד, אבל של דמיון בבעיה. במובן הזה שהוא גם חי בתקופה שבה זאת אומרת, הפוליטיקה, אם בכלל קראו, הבינו אותה כמו שאנחנו מבינים אותה, ולא בהכרח הבינו אותה כמו שאנחנו מבינים אותה, אבל שגם הייתה תפיסה שיש משהו מעל הסמכות של השלטון.
לא סתם על הכתר יש צלב. זאת אומרת, כן. מעל הכתר יש צלב. האפיפיור הוא זה שממנה את המלכים, ואם אתה בכלל גר באיטליה, אז האפיפיור הוא שכן שלך, והוא גם שכן שלפעמים יש לו מדינה, יש לו איזה מין צבא, יש לו עושה דברו, יש לו כוח מוסרי, כוח דתי, הוא ממש שליח אל על ידי אדמות, זה כוח מאוד מאוד ממשי בתקופתו של מקיאוולי.
בהחלט. אז האפיפיור הוא פחות בעייתי במובן הזה מאשר הדת עצמה, מאשר שיש תפיסה שבאמת יש איזשהו חוק עליון, שהוא מעל החוק שבני אדם מחוקקים, הוא מעל השלטון. או שיש
גם... זו תפיסה תנכית, תפיסה גם של משפט הטבע, זאת אומרת,
נכון.
יש את החוק שלנו, של המדינה, אנחנו מקווים שהוא יהיה תואם לחוק העליון. אם הוא לא, אז החוק העליון גובר.
נכון.
הוא אמור לגבור, או אמור לגבור אצל האדם המוסרי.
כן, ובימי הביניים יש עם זה, זה בא לידי ביטוי, בזה שאין חקיקה. אין חקיקה במובן הפורמלי, במובן הרשמי, במובן המפורש. יש כמובן שינויים בחוקים, אבל איש לא לוקח על עצמו את המשימה המפורשת לחוקק חוקים. כי
אז איך זה קורה? צווים?
זה קורה, כן, בהחלטות משפטיות. בהחלטות משפטיות. ויש כאן תפיסה שונה לגמרי של החוק. במובן הזה, החוק הוא חוק שמתייחס לבעיות בהווה, הוא לא חוק שמתייחס לאיזשהו אופק של ציפיות. הוא לא איזה חוק שמנסה לעצב את העתיד. הוא בא לפתור בעיות, ולכן זה בדרך כלל פרטני, ויש חוק המנהג. שאנשים חושבים שהוא מימים ימימה, הוא יכול להיות לא מימים ימימה, הוא יכול להיות יצירה יחסית קרובה יותר, אבל לא משנה, המעמד שלו הציבורי, המעמד התרבותי, הוא שהוא מימים ימימה, ותמיד יש איזשהו רצון לחזור לחוק המקורי, גם הרנסנס שמקיאוולי חי בתנועה התרבותית הזאת, הוא מדבר על אדם החדש, הוא מדבר על לחזור למשהו טוב שהיה פעם, לפני שהוא התקלקל. אז הוא חי גם בנסיבות תרבותיות, שבהן יש משהו מעל הפוליטיקה, ושהפוליטיקה לכאורה, או השלטון כפוף לאיזה שהם צווים, שאין לו השפעה עליהם, אם זה צווי הדת, אם זה צווי המוסר, שממילא נגזרו במידה רבה באותה תקופה, מעקרונות הדתיים, מהדוקטרינה הדתית הנוצרית, והוא יצא נגד זה. אם אתה חושות, יכול רגע באמת לראות כאן את אולי את החדשנות שלו כמה שהוא עושה, זה להגיד לא, אנחנו קובעים את השלטון, בעצם הוא זה שמכתיב את הדברים, הוא זה שקובע את כיצד החיים הציבוריים התנהלו.
זאת הגישה של מקיאוולי, והיא גישה חדשה
בזמנו, היא גישה חדשה. עכשיו, כמו ש אפשר לראות היטב בפרקים שלו בנסיך, וגם במקומות אחרים, הוא אומר במפורש, צריך להסתיר את זה. הוא מבין שזה דבר מאוד רדיקלי. הוא מבין שזה... מקיאוולי בעצם אומר...
כן, וגם מי השליטים בכלל, שהם יחליטו בשביל כל הציבור, מה הם יעשו, רק על פי, לא יודע, שיקול דעתם הבלעדי?
יש פה באמת בעיה, כי הוא בעצם אומר, לא, השלטון מצדיק את עצמו. הלגיטימציה של השלטון... לא באה משום דבר אחר, היא באה מעצמו. זה בעצם העמדה...
ככה זה צריך להיות.
ככה זה צריך להיות, זה בעצם העמדה שלו. עכשיו הוא אומר, אבל זה אי אפשר לתווך את זה לציבור ככה. הציבור לא יקבל את זה.
זה לא מספיק מעוגן.
מעשית, הוא אומר, אין משהו מעל השלטון. יש רק את השלטון, וזהו. אין, הוא לא כפוף לשום צו אחר. ולא צריך להיות כפוף גם לשום דבר אחר. לא לחוק טבעי, לא לדוקטרינה דתית, לא לצווים מוסריים. צריך להיות כפוף רק לאינטרסים שלו, וליכולת שלו לקיים את עצמו. והוא כמובן לא יכול לתווך את זה לציבור, ולכן מקיאוולי מאוד ממליץ על העמדת פנים, על איך לעשות מניפולציה בציבור, ואומר בין היתר, בהנחיות לשליט, אתה צריך להעמיד פנים, שאתה רחום, אתה צריך להעמיד פנים שאתה מאמין באל, אתה צריך להעמיד פנים שאתה דתי, כל הדברים שאנשים רוצים לראות בשליט בתקופה ההיא, או כמו שאתה יכול לומר על היום, שפוליטיקאים מעמידים פנים לפי מה שהם חושבים שהציבור הרחב במשטר דמוקרטי רוצה שהפוליטיקאים שלו יעשו או יראו, כן?
מזמינים סקר, ואז אומרים בנאום הבא, בדיוק מה שהסקר אומר, כדי לקבל יותר פופולרי.
כן, זה ביטוי אחד, כן, זה יכול להתבטא גם בהתנהגות אישית, או התנהגות בזירה הציבורית, שהיא שונה מאוד מההתנהגות האישית, אבל מקיאוולי בעד זה, מקיאוולי בעד זה, הוא אומר, השלטון יש לו מטרות מסוימות, אבל הוא לא יכול לתאר את המטרות האלה במפורש לציבור, אסור לומר את זה, כי זה יהיה סופו של השלטון. מצד שני, השלטון לא יכול לפעול לפי הציפיות של הציבור, כי אם הוא יפעל לפי הציפיות של הציבור, שהן ציפיות אתיות כלשהן, מוסריות כלשהן, הוא גם לא יחזיק מעמד. זאת אומרת, הוא מתאר לנו שלטון שליט, או שלטון שנמצא תמיד בדילמה, ואגב, זה כמעט לא משנה אם זה משטר דמוקרטי או משטר לא דמוקרטי. יש כל הזמן את הצורך הזה לענות על הציפיות של הציבור, אבל לפעול בצורה שלא עונה, בצורה אחרת שלא עונה לציפיות הנורמטיביות האלה לפחות, כי פשוט אי אפשר ככה לנהל את החיים הציבוריים.
אתה יכול לתת דוגמה למשהו שבו זה מתנגש, הציפיות האתיות של הציבור והציפיות של השני?
אתה מדבר היום או...
אתה יודע מה, זה כמעט לא משנה, אני חושב שזה יהיה די דומה בסופו של דבר, זה מובן.
אני מנסה לחשוב על דוגמה...
נגיד, הרבה פעמים מדברים על נתניהו, שהוא כזה כאילו משחק אותה ממלכתי, ומאוד מסורתי, ואוהב את היהדות, ומחובר ליהדות, ושם כיפה בכל הטקסים הנכונים, ובכותל כמובן, ובמקומות כאלה, אבל אומרים, בתקופות שהוא לא היה בפוליטיקה, או כשהוא בחופשה, אז הוא אוכל שרימפס. כאילו, לאכול שרימפס זה משהו כאילו לא ממלכתי, לא... אתה יכול להיות חילוני. או אפשר אפילו להגיד, הציבור יכול להיות חילוני, אבל שהמנהיג יוכל עכשיו שרים, זה כבר לא ראוי.
כן, אז זה דוגמה קטנה, אבל היא בהחלט מעבירה את הדברים. היא כאילו לא דוגמה דרסטית, נכון? לא, אולי לא נפיל מישהו מהשלטון, בגלל שנגלה שהוא אכל שרים. אבל כן, אם תגלה נניח ש... וזה, שוב פעם, זה קרה גם עם, נכון, עם נתניהו ופוליטיקאים אחרים, גם בארץ, גם בעולם, אם תגלה שמישהו נניח...
בגד.
בוגד ב... באשתו, או פוליטיקאית בוגדת בבעלה, תהיה בעיה, נכון? אי אפשר להגיד, רגע, זה החיים הפרטיים שלי, אני עושה.
או, אבל... או מה אתם מתקסקים? גם לך היה איזשהו קטע, כן. לפני כמה שנים, ואף אחד לא יודע עליו, כי זה לא יש ציבור, אבל מה אתה מתקסק?
כן, אבל שוב, קודם כל יש באמת העניין הזה שלא להתאפס, שהוא... אבל אני מדבר על דברים יותר גדולים, שאתה נניח חושב על מדינה שתציג, שליט שיציג או שלטון שיציג עקרונות מסוימים, ויפעל בניגוד גמור לעקרונות האלה. מקבלי מביא לנו כמה דוגמאות, מזמנו, אגב, גם ההתבססות שלו על היסטוריה של רומא, הוא אומר בדיוק אותו דבר. אומר, הרומאים דיברו כל הזמן על שלום, ושהם רק יוצאים למלחמות נגנה עצמית, והם תמיד אלה היו שיזמו את המלחמות, הם תמיד אלה שתקפו. אני לא יודע, אני לא מכיר את ההיסטוריה הרומאית מספיק טוב כדי לומר את זה, אבל יש איזו תופעה מעניינת, אם אתה מסתכל על השמות שהרומאים נותנים למלחמות שלהם, זה המלחמה היהודית, המלחמה הגלית, המלחמה הזאת, זה אף פעם לא מלחמה רומאית. והעולם קנה את השמות האלה.
זה כמו שישראל קוראת לה מלחמת לבנון, מלחמת לבנון, וכנראה לבנון קוראת לזה מלחמת ישראל.
יכול להיות. המלחמה
מהתוקפן הציוני.
או אינטיפאדה. או אינטיפאדה, אנחנו קיבלנו כאן את השם של הפלסטינאים, לא של... זה לא
של... שם אצלנו שם, השם שם אצלנו היה חומת מגן.
מבצע.
כן. כן. מבצע הגנה.
וגם העולם קיבל את, את השם הזה, נכון? ואתה, יש כאן חשיבות לשמות, בפוליטיקה בכלל יש חשיבות לתוויות, על השמות שאתה נותן. אז הוא אומר לנו, למשל, בתקופה שלו, הוא אומר... דוגמה של מלך ספרד, שכולנו מכירים אותו, פרננדו, כן.
פרננדו ואיזבלה, גירוש ספרד. כן,
אז זה מלך ספרדי בתקופתו של מקיאוולי, ומקיאוולי מאוד מעריך אותו באספקטים מסוימים, והוא אומר, האיש כל הזמן מטיף לשלום, ועושה את ההפך כל הזמן, ויוצא כל מה למלחמות.
כן, והוא קורא לקונקיסטה שלו, לכיבוש, רקונקיסטה, כלומר כיבוש מחדש, להחזיר את הרע ליושנה, לקחת את מה ששלנו.
כן, אז אתה יכול, שוב פעם, אני אומר את הדברים רק כדוגמאות למחשבה, אבל נניח אתה יכול לחשוב על מלחמות, חלק מהמלחמות המודרניות, האם המלחמה, מלחמת המפרץ הראשונה הייתה מלחמת שחרור קווייט, או הייתה מלחמה שקשורה למקורות אנרגיה? אנחנו לא יודעים בדיוק להגיד, נכון? מישהו יגיד ככה, מישהו יגיד אחרת, אבל יש בהחלט אפשרות של... אולי שני המניעים האלה היו ביחד, זאת אומרת אנחנו...
ומה שמקבל בעיקר מלמד אותנו זה, בוא נסתכל רגע לא רק על מה המצהירים, אלא גם על איזה אינטרסים נמצאים מאחורי הדברים בפוליטיקה, ויותר מזה, שמה אומרים הוא כן חשוב, זאת אומרת, בכמה דקות האחרונות אנחנו מנסים להדגיש, שמה שאומרים הוא חשוב, הוא מחבר את האנשים, הפסדה הזאת היא לא דבר של מה בכך שאפשר לזלזל בו ולהגיד, לא, אנחנו פועלים על פי אינטרסים, בוש לא יכול להגיד בתור נשיא ארצות הברית, אני יצאתי בשביל מקורות הדרגה, אם הוא אומר את זה, לא הייתה מלחמה כנראה, או שהם היו מפסידים, או שהציבור האמריקאי היה מכשיל לזה בקונגרס.
אני תכף אחזור משהו לגבי אמריקה, כי זה מזכיר לי משהו, אבל זה נכון, ואני חושב שהנקודה החשובה שעולה מה שאתה אומר, שוב מה בהקשר של פוליטיקה ומעמדה היום, שאנחנו מזלזלים בחשיבות של הדיבור של פוליטיקאים, ושל היכולת של פוליטיקאים, לנסח את הדברים כך שזה יחבר בין אנשים, לא בין כולם, זה אף פעם לא יחבר בין כולם, אנחנו גם לא רוצים שזה יחבר בין כולם, אבל כל אחד, כמעט כל אדם יש לו תפיסות אחרות, דרך ראייה אחרת, יש קבוצות ועוד קבוצות ותת קבוצות, היכולת של פוליטיקאי לבוא ולדבר לכמה וכמה מאות אלפי אנשים ולחבר אותם סביב משהו, היא דבר, הדבר האחרון שאפשר לזלזל בו, והטובים ביניהם עושים את זה, יודעים לעשות את זה. ואנחנו לפעמים נוטים, אני חושב, בקלות ראש גדולה מדי, לזלזל בדבר הזה ולראות בזה, זה משהו שטחי, דמגוגי, פופוליסטי, אבל צריך לחשוב שוב, וכאן אני חוזר לנקודה שהתחלת את המקיאוולי לגבי הטרייד אוף, מה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה של כל, של הדבר הזה? שהפוליטיקה יגיד את האמת, עד הסוף, זה יהיה גיהנום. זה מה שמקיאוולי אומר לנו כל הזמן, זה לחשוב באמת במונחים של אלטרנטיבות, ואני חוזר רגע באמת כאן לנקודה היסודית, שאני חושב שמה זה התפיסה הפוליטית שלו. מקיאוולי הוא לא פילוסוף במובן, הייתי אומר, המלא של המילה, הוא לא נותן לנו איזו דוקטרינה בנויה לתלפיות, הוא לא כותב לנו מה באופן מפורש, יש לי הנחה א', ב', ג', אני עושה את המהלך הזה.
הוא לא דקארט, הוא לא קאנט.
אני עושה את המהלך הזה, ואת המהלך המחשבתי הזה, ואני מגיע למסקנה אחת.
אני משתרשר, או שפינוזה הכי דומה לפילוסוף לתלפיות.
כן, הוא לא עושה את זה, ואני יכול להיות שמח שהוא לא עושה את זה, כי זה מקל מאוד על הקריאה בכתבים שלו. אבל יש שם תפיסה פוליטית שניסיתי באמת בספר באחד מהפרקים להוציא מתוך מכלול הדברים שהוא כותב, המגוון העצום של הדברים שהוא כותב, לנסות לזקק מזה איזושהי תפיסה יסודית של מה זה פוליטיקה. וזה חוזר למה שאמרת קודם, התפיסה שלו היא שונה נורא מהתפיסה המודרנית, הפעלתנית, האוטופיסטית, של הפוליטיקה, ושל היכולת לשנות את העולם למשהו טוב יותר, הוא אומר לנו לא, אין פתרון אחד, ואין פתרון שהוא לתמיד. כל פתרון יעורר בעיה אחרת. כל פתרון הוא רק חלקי. התחושה שלי היא שקשה לנו היום מאוד בעולם המודרני, ולרוב האנשים מאוד קשה לקבל את זה. אנחנו מאמינים שיש לנו את היכולת לשנות באופן מאוד משמעותי את החיים הציבוריים, את העולם שלנו, או את המדינה שלנו. זה לא דבר שהיה קיים בימיו של מקיאוולי, מקיאוולי בוודאי התנגד לזה בצורה מפורשת, זה לא דבר שהיה קיים אולי עד המאה ה-18 בצורה, זה מתחיל להופיע בצורה מפורשת במאה ה-18, אולי אפילו קצת קודם.
בעיקר המהפכה הצרפתית.
כן, כן, הנאורות, המהפכה הצרפתית, זה תופס אחר כך תאוצה במאה ה-19, עם מרקס במיוחד, מגיע לאיזה שיא בשנות ה-60 אולי של המאה הקודמת, של המאה ה-20, ונשאר איתנו עד היום, כן? אולי רק מתחזק. ומקיאוולי אומר, לא, אין כל בעיה שתפתרו, תייצר בעיה אחרת, במקום אחר, ויש פה עוד דבר, שהוא בעיניי גם אחד מהכשלים הגדולים של פוליטיקה פרוגרסיבית, אחד משני הכשלים שאני חושב שיש בפוליטיקה פרוגרסיבית, שהם לא מתמודדים איתם מספיק בצורה אגונה או בצורה אמיתית, זה אחד, זה שזה אומר שתמיד צריך להתקדם.
לא רק תמיד צריך להתקדם, אלא שההתקדמות היא הכרחית.
הכרחית. אין לך נקודה שאתה אומר אני רוצה להגיע אליה.
כמו שאובמה אמר, אתה בצד הלא נכון של ההיסטוריה.
כן. זאת אמירה, בתור היסטוריון זאת אמירה בלתי נסבלת בעיניי. מי קובע מה הצד הנכון של ההיסטוריה? אתה קובע? מי קובע בדיוק את זה? אבל נשים את זה בצד. העניין זה שכל מה צריך להתקדם, כי פשוט זה מה שאתה, אתה פרוגרסיבי, אתה כל מה חייב להתקדם, אין לך שום נקודה שאתה אומר, זאת המטרה שלי, לשם אני חותר, ושם כשאני אגיע לזה, אם אני אגיע, בסדר, אני עוצר שם, לא, אתה תגיע לשם, ומה הלאה, תפסיק להיות פרוגרסיבי, אתה לא תפסיק, אז אנחנו לא יודעים, וזה קשור לזה, שגם מזלזלים, יש פה משהו כמעט של איזו יהירות מודרנית, של אדם מודרני, שמזלזלים תוצאות הלא צפויות של הדברים, ולדברים יש תוצאות בלתי צפויות. הן יכולות להיות שוליות, הן יכולות להיות דרמטיות.
וגם בכל אלה שהיו לפניך, כי בעילה הסתכלות ההיסטורית שלו, הרבה אומר לנו, בוא נלמד ממי שהיה פעם, הם לא היו טיפשים, הם היו אנשים חכמים, נבונים, לא, כן. עם מסורות, אנשים משכילים, ואפשר ללמוד מהם. ואפשר לומר שזה ייחוד של מקיאוולי, עצם התובנה שאפשר וצריך ללמוד מההיסטוריה, הוא לא דווקא אומר לנו את הלקחים היחידים שאפשר ללמוד מההיסטוריה, והוא גם לא קורא את כל ההיסטוריה, הוא קורא בעיקר את ההיסטוריה הרומית. אבל אני חושב שזה גם הלקח לדור שלנו, שאפשר וצריך ללמוד מההיסטוריה של הדורות האחרונים, ובזה נסכם את הפרק השני שלנו, ובפרק הבא אנחנו נעסוק בסוגיית טבע האדם. תודה.
תודה רבה, תודה רבה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.